וואי, סיפורים מרתקים, אבל ברשותכן, אנחנו עכשיו עושות מרתון. עכשיו, מרתון, למה קוראים לזה מרתון? מפני שצבא יוון ניצח את צבא פרס, ואז רץ, יצא מהעיר מרתון לעיר אתונה לבשר על הניצחון. רץ, 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 וזהו, אזלו כוחותיו, אבל כמה קילומטרים האלה נשארו כאיזושהי קריאת כיוון. אולי המסירות נפש הזאת שלו לרומם את רוח העם שלו. טוב, אם כך אנחנו בעזרת השם נלמד כ-7-8 דקות כל פרק. בעזרת השם, ואנחנו נתחיל מפרק ז' בדברי הימים ב'. אני חשבתי שנגמור לפני שלום. ברוך שם, אני מרגישה יותר טוב, השן תגיע בעזרת השם, כל דבר טוב בזמנו.
את מרגישה לחוד מהשן, זה גם בסדר, לא ביחד.
ברוך השם, ברוך השם. לומדים להודות על כל שן ושן, על כל דבר ודבר, על כל נשימה ונשימה, ברוך השם. אז אני אתחיל את הלימוד שלנו, שכמו שאמרנו שנשתדל שזה יהיה מרתון, במילים של רבנית יעל שאמרה, איזה יופי, באמת איזה יופי יכול יותר גדול ממה שאנחנו עכשיו גם נמצא בפרק הזה שלנו, שבעצם השראת שכינה, הכל מוכן. כי יופי זה הרחבה. היופי הוא שייך אל הקודש. אחר כך הוא לאט לאט החביר כשהוא נלקח על ידי אומות העולם. אבל היופי, 10 מעלות של מנות של יופי, השם הוריד לעולם, ו9 מנות נטלה ירושלים. דרך אגב, הרב קוק זצ"ל יש לו מאמר על ציון וירושלים. ציון היא הממלכתיות של עם ישראל, וירושלים היא נקודת הקודש של עם ישראל. היא המקום שממנו אנחנו שואבים את הכוח לממלכתיות. אנחנו נמצא את זה גם בפרקים שלנו. פרק ז' פסוק א', וכחלות שלמה להתפלל, והאש ירדה מהשמיים, ותוכל העולה בזבחים וכבוד אדוני מלא את הבית. ולא יכלו הכהנים לבוא אל בית אדוני, כי מלא כבוד אדוני את בית אדוני. יש פה משהו מדהים, באמת השיא הוא, איך יכול להיות שיהיה חיבור בין ריבונו של עולם, עולם הזה, איך יכול להיות חיבור בין ריבונו של עולם לעמו ישראל? פה, אש ירדה מן השמיים. זה האש, אחר כך נמצא את הערפל, ואנחנו מוצאים את הקרבת אלוקים שהריבונו של עולם מתגלה בבית הזה, אל עמו ישראל, ומהמקום הזה גם כל העולם כולו מתברך. וכל בני ישראל רואים ברדת האש וכבוד אדוני על הבית, וחירו אפיים ארצה לרצפה והשתחוו והודות לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. אז אנחנו נמצא במזמורי תהילים בהלל, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, והמלך וכל העם זובחים. תודה רבה חגי. רגע, רגע, אבל הכי חשוב, שכחנו להגיד לרפואה, סליחה, הכל צריך לחול על משהו. זוכרת שפעם באתי אל איזה חכם ספרדי גדול, אני לא זוכרת אפילו את השם שלו, והוא היה צריך להביא משקה של ערק כדי שזה יחול על משהו, הברכה. אז השיעור הזה והשיעורים מוקדשים פואט. הרב דוב בן רייזל, רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. יעקב שמואל בן הרבנית יעל בתוך שאר חולי ישראל. הרבנית טל בת מלכה בתוך שאר חולי עם ישראל. מלכה, כן. ואם יש לי עוד למישהו שהיא רוצה לומר לרפואת, ויש גם את הלל בן איבי, נכון?
אליעזר
הלל בן איבי, הבן של אבא דודה. ברוך השם, הודו להשם. שתזכו לשמוע ממנו בשורות טובות של בניין עדי עד. או בניין עדי עד, אנחנו מדברים עכשיו על הבניינים. אז שיזכה להתחתן ושתראו עוד הרבה דורות טובים וישרים שעמלים לשם השם יתברך. טוב. מרים בת אהרון הלוי לעילוי נשמתה.
בעזרת השם.
אמורה לקריאה.
שמי כשמה.
מרים.
לדעת כל בנות ישראל.
טוב, אנחנו ממשיכות. והמלך וכל העם זובחים זבח לפני אדוני, ויזבח המלך שלמה את זבח הבקר 22,000 וצאן 120,000, ויחנכו את בית האלוהים המלך וכל העם, והכהנים על משמרותם עומדים, ולוויים בכלי שיר, שיר אדוני אשר עשה דוד המלך להודות לאדוני, כי לעולם חסדו, בהלל דוד בידם, והכהנים מחצרים נגדם, וכל ישראל עומדים. משהו מרהיב, איש על מחנהו ואיש על דגלו. הכהנים, הם עומדים על... בעבודתם, והלוויים בשירה ובזמרם, בשקלי שיר שעוד הכין תכנן דוד המלך, וכולם עכשיו יחד מודים להשם. איזה מעמד. ויקדש שלמה את תוך החצר אשר לפני בית אדוני אשר עשה שם העולות ולחלבי השלמים, כי מזבח הנחושת אשר עשה שלמה לא יכול להכיל את העולה ואת המנחה ואת החלבים. היו כל כך הרבה קורבנות שפה צריך עיון. לא מספיק ביררתי, לא אי אפשר היה להקריב את כל הקורבנות על מזבח הנחושת, כי היו כל כך הרבה קורבנות. איפה כן הקריבו? מפני שבהשראת שכינה הזאת הקריבו הרבה מאוד קורבנות להודות לשם. שלמה המלך. איפה כן הקריבו את כל הקורבנות? צריך עיון, סליחה. זאת הייתה נקודה שעדיין לא בדקתי, בלי נדר. אנחנו ממשיכות הלאה לפסוק יוד, וביום 23 לחודש השביעי שילח את העם לעוליהם שמחים וטובי לב על הטובה אשר עשה השם לדוד ולשלמה ולישראל עמו. והיכל שלמה את בית השם ואת בית המלך ואת כל הבעל לב שלמה לעשות בבית השם, ובביתו הצליח. וירא השם אל שלמה בלילה ויאמר לו, שמעתי את תפילתך ובחרתי במקום הזה לי לבית זבח. הן נעצור השמיים ולא יהיה מטר, ונצווה על חגיו לאכול הארץ, ומשלח דבר בעמי, ויקנאו עמי אשר נקרא שמי עליהם, ויתפללו ויבקשו פניי, וישובו מדרכיהם הרעים, ואני אשמע מן השמיים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם. חוזר ומבטיח ריבונו של עולם, באמת כשאתם תעבדו אותי בלב שלם על פי מה שאני מדריך אתכם, תתפללו אליי, גם אם תהיה רעה, אני אשמע. אני אשיב את הרעה מפני תפילתכם. אתה עיניי יהיו פתוחות ואוזניי קשובות לתפילת המקום הזה, ואתה בחרתי והקדשתי את הבית הזה להיות שמי שם עד עולם, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. ואתה אם תלך לפניי כאשר הלך דוד אביך, ולעשות ככל אשר ציוויתיך וחוקי ומשפטי תשמור, והקימותי את כיסא מלכותיך כאשר קראתי לדוד אביך לאמור, לא יקראת לך איש מושל בישראל.
הוא כותב
ממש
שיש על הרצפה הם
הקריבו. על הרצפה הם הקריבו? מדהים. תודה רבה חנה. על הפסוק הזה?
כן.
וואו. תודה רבה. על הרצפה הקריבו. מדהים, תודה רבה.
מה, עשו מדורות על הרצפה? קיצור,
קיצור,
קיצור.
רצפת ה...
רבי יהודה מהקדש את רצפת העזרה וקדושת מזגרת והקציר על הרצפה.
מדהים, מדהים. אמרתי לבעלן, צריכה להתקשר לרב ישראל אריאל שליטה לשאול אותו. בלי נדר אני אעשה את זה. זה שיעור הבא כדי לדייק אם באמת עשו מדורות, איך זה נראה הדבר הזה. אבל מכל מקום יש פה עיקרון מאוד חשוב שמתגלה לנו, שריבונו של עולם הוא לא צריך עולות וזבחים. הוא לא צריך בית שיעבדו בו עבודה שהיא חיצונית. הוא צריך את הלב, כי כל לבבות דורש השם. ובאמת אנחנו נמצא אחר כך בתקופה שבני ישראל, שנעם ישראל קצת עזבנו את דרך השם, אז הייתה לנו איזושהי הרגשה שיש לנו תעודת ביטוח. איכל השם, איכל השם, איכל השם, מה אומר ירמיהו הנביא. לא יקרה כלום, לא משנה מה נעשה, יש לנו את איכל השם, יש לנו כרטיס ביטוח. אבל אומר השם לא כך. אני רוצה את לבבכם, אני רוצה שתעבדו אותי בנפש חפצה, ואם לא, זה לא מובטח שהבית יישאר. ואכן שני בתים חרבו. יש ששואלים ומה יקרה הלאה? הזמן הזה הוא קצת מסובך, רק טיפה. לא כולם עובדים את השם, לא כולם מכירים בו.
אין דבר כזה בעולם?
יש כזה דבר.
לא מאמינה.
זה ממש נכון. זה בדיוק הרבה מתארת את מה שאמר, איך קראו לרבי הזה? זה היה מאוד חריף. איך קראו? רב אלבינר מספר. איך קראו לרב הזה? שהיה מאוד מאוד חריף. הוא היה רב של השאגת אריה. על קצה הלשון, אמר רבי בנימין, הכל בחסרי עצומינות שקדוש ברוך הוא חתנים. נה השם עזרנו לי לזכור את השם של הרב. טוב, בעזרת השם.
שם מיוחד?
כולם מכירים.
הוא השאגת אריה, הוא השאגת אריה?
לא, הוא הרב של השאגת אריה. הוא היה מאוד מאוד חריף. השמה שלו בא אל הרב ואומר, לרבנית, ואומר לה, הרבנית, יש דברים שהיו בבית והם נעלמו. זאת אומרת, אז מה אתה מתכוון להגיד בזה? אז היא אומר לה, אני מתכוון להגיד שהיו ואינם. אז היא אומרת, אז מה אתה מתכוון להגיד בזה? אז הוא אומר, אני מתכוון להגיד שגונבים פה. הדלת, גונבים פה. נפתחת הדלת של הרבי בסערה, והרבי יוצא ואומר, איך יכול להיות שגונבים? הלא כתוב בתורה, לא תגנוב. יש מציאות שאדם לומד את התורה והיא הופכת אצלו לחיים. זה לא יכול להיות אחרת. זה בדיוק מה שאומרת מרים. ויבוא יום, כולם ידעו את השם למגדלם והקטנם. זה יגיע, זה יתקרב מאוד מאוד מהר בעזרת השם. אז אם ככה, אנחנו צריכים לדעת שהקשר בינינו לבין ריבונו של עולם זה קשר של עבודת הלב. ופרק חית והיא פרק חית
זה קשר של התורה, שיש את התורה אז זה מתעלה פי כמה.
וואו, ועל זה הייתה אומרת מורתנו עליה שלום, שלום וברכה, שלאדם יש ארבעה כוחות נפש: שכל, רגש, רצון ודמיון. השכל צריך לחשוב מחשבות של קודש, ללמוד תורה, לדעת מה השם רוצה מאיתנו. הרגש צריך להתעורר אל הדבר הנעלה הזה שאנחנו עכשיו יודעים מה השם רוצה מאיתנו. ואז בא כוח הרצון של קודש, והוא רוצה את מה שהרגש יתעורר לקיים אותו במציאות. ועל גבי כולם מתעלה כוח דמיון של קודש, שזה נקרא ביד הנביאים הדמה. אנחנו מציירים בית מקדש מפני שזאת מסעת הנפש שלנו לברכה, לטובה, לקרבת אלוקים, ששם מבית קודש של קודשים הכל מתעלה ומתברך. אם ככה, ואם יקץ עשרים אשר בנה שלמה את בית אדוני ואת ביתו, והערים אשר נתן חורם לשלמה בנה שלמה אותם, ויושב שם את בני ישראל, וילך שלמה חמת סובה וחזק עליה, ואבן את תדמור במדבר. על הדבר הזה, תדמור במדבר, הייתה רבנית חנה מלמדת אותנו משהו מופלא. היא אמרה לנו, תראו, אומות העולם אומרים, רגע, למה לא תיתנו מדינה לערבים, לפלסטינאים? למה אתם צריכים את הכל? תיתנו. היא אומרת, זה הכל שקר. גילו החוקרים באזור תדמור שהייתה. תדמור הייתה מדינה עצמאית עשירה ומפותחת. מלכה עליה מלכה שקראו לה זינביה. זינביה, עם זין, עם זין, סליחה, קצת לא שומעים טוב, אבל יתוקן הדבר בעזרת השם. והיא מלכה על שטח עצום, הכל היה פורח שם. ואחר כך היא נלקחה בשבי, היא הייתה מלכה מושחתת, והיא נלקחה בשבי לרומא. כל הארץ שלה חרבה באזור תדמור. מי בנה את תדמור? שלמה המלך. היא המשיכה לפתח את תדמור, ואז זה נמצא באזור עיראק, באזור עיראק, בצפון. וואו, 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 וואו.
ויש
הרוגליפים. וואו. ואז החוקרים, סליחה.
זה קרוי ככה עדיין, לא?
תדמור. אני לא יודעת אם יש שם מקום יישוב, אבל היו חוקרים שרצו לראות את השרידים של העיר, של הארץ הזאת, כל כך מפותחת, ומצאו שם רשת של תעלות ניקוז. היו, כל המקום היה פורח, זה הגיע מהחידקל, מכל הנהרות שיש שם, זה הרם נהריים, זה מפגש של הנהרות, והכל היה פורח. יש שטחים אדירים שהיום מכוסים בחול, מדבר. אם הייתם רוצים למצוא פתרון לערבים, לאחים שלהם, בבקשה, תפתחו. יש שם את כל המערכות, תפריחו בשבילם את השממה. אז אנחנו עוברות הלאה. הוא בונה ואיבן את בית חורון העליון ואת בית חורון התחתון, הרי מצור, חומות דלתיים ובריח. ממשיכים פסוק זין. כל העם הנותר מן החיטי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי אשר לא מישראל להמה. בעצם מי בונה את כל הבניין הגדול של הממלכה, שתכף נראית מה הייתה גדולה? בונים אותם הגויים, אותם גויים שבוחרים להישאר בארץ, לא להילחם בישראל, לקיים שבע מצוות בני נוח ולתת מיסים. וזה מה שנאמר כאן. מין בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ אשר לא חילום בני ישראל, ויעלם שלמה למס עד היום הזה. ומין בני ישראל אשר לא נתן שלמה לעבדים למלאכתו, כי הם אנשי מלחמה ושרי שלישיו ושרי רכבו ופרשיו. ואלה שרי הניצבים אשר למלך שלמה, 50 ו-200 הרודים בעם. פה אנחנו שומעים על איזושהי בנייה עצומה. הממלכה של שלמה, אנחנו נמצא בהמשך, היא מסתרת מלבוא חמת, מצפונה של לבנון, שזה חלק מגבול טורקיה של היום.
זה קשור ליהודים?
ועד נחל מצרים. כן, כן. כן, זאת הייתה הממלכה של שלמה, הייתה הממלכה הכי רחבה. הכי רחבה. היא הגיעה בצפון עד טורקיה, דרום טורקיה, ובדרום.
אז זה לא נשמע יהודית.
זה היה כל יהודי.
כל הדברים האלה היו של הגויים.
זה חלק מהגבולות ההבטחה שלנו. הוא הרחיב לכיוון ועד עיראק, נהר פרת. הייתה ממלכה מאוד מאוד רחבה.
ואיזה שבטים ישבו שם?
שמעון. שמעון ישב שם. אתן זוכרות שסיפרנו ששמעון ישב בתחילה בדרום, זאת הייתה נחלתו, אבל כיוון שיהודה הלך וגדל, הוא אמר לו, תלך לך לנחלה שלך. אני לא זוכרת בדיוק למה הוא פנה לצפון. יש משהו בהחלקם ביהודה, הפיצם בישראל, שמעון ולוי אחים, אבל הוא הגיע לצפון. גם אשר, שבט אשר נמצא בצפון. ואת בת פרעה אלה שלמה מעיר דוד לבית אשר בנה לה, כי אמר לא תשב אישה לי בבית דוד מלך ישראל, כי קודש המה אשר בא עליהם ארון השם. ובהתחלה כשהוא נסע אותה לאישה, היא הייתה בארמון של דוד אביו, אבל הוא אמר זה לא ראוי, פה נמצא ארון השם, אני אבנה לה בית בנפרד, וזה הארמון שהוא בנה לבת פרעה. אז אלה שלמה עולות להשם, אומרים חז"ל שהוא גייר אותם. עכשיו דרך אגב, נקודה מאוד חשובה, למה שלמה המלך שהוא כל כך מדקדק ברצון השם, מלך שהשלום שלו ידידיה, ידיד השם, לאלף נשים, כמה נשים מותר למלך יהודה לשאת? 18. הוא נושא 1,000. ובאמת בדבר הזה יש, חז"ל יש להם מה לומר על הדבר. אבל שלמה יש לו מחשבה להתחתן עם כל הארצות, עם כל הבנות.
לא בזמנית. הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה מסביר את זה. הוא אומר שכל שלמה התחתן עם אישה, גייר אותה, התגרש והתחתן שוב. זה לא שהיה 1,000 נשים.
מעניין, זאת פעם ראשונה ששמעתי את זה. מי אומר את זה?
הרמב״ם, בסוף פעם יש
פרק, אני אבדוק את זה, אני אבדוק.
אין יכול גילו הרי, זה סך
הכל. אבל מכל מקום, זאת המחשבה שהייתה בעצם להתקשר עם כל ממלכה וממלכה, ולהשפיע את אור השם, את חוכמת השם, על כל המדינות. אנחנו נראה תכף אחר כך, עוד מעט נכיר את מלכת שבא. מלכת שבא בעצם היא השיא שמברר למה אומות העולם מגיעות אלינו, למה הן תורכות להגיע אלינו. אז אלה,
בגלל שהן אוהבות אותנו?
תכף נגיע לזה.
אנחנו לא אוהבות אותם.
אנחנו באמת אוהבים את כל מי שנברא בצלם אלוקים, את כל העולם, כי אנחנו אוהבים מאוד את השם. אז כל מה שהשם ברא אנחנו אוהבים. אלא מה? יש לנו סדר באהבה. אנחנו מבינים שהאהבה קודם מתחילה עם לאהוב את השם ולאהוב את בני משפחה, לאהוב את העם שלנו, ואחר כך להשפיע לאומות העולם. זה לא יכול להיות שזה יהיה סדר הפוך. ואז אלה שלמה עולות להשם
על אומות העולם איתנו. אנחנו העם הזה שיודע וצריך, הכל מקיף אותנו.
נכון, כי אנחנו
עליה. כי אחרת כל האנשים שמסביבנו הם לא יהודים, הם גויים.
נכון, אבל
אז אנחנו לא יכולים לגור איתם, לחיות איתם.
נכון, באמת יש להם ארצות, הרבה ארצות. תסתכלי באטלס, כמה ארצות יש להם. ואנחנו רק מכסים באצבע.
אנחנו
נכון, אנחנו הלב, ואנחנו צריכים באמת, כמו שאת אומרת, את הזהות עם הארץ האלוקית שהשם נתן לנו. הוא מדד את כל הארצות ולא מצא ארץ טובה יותר מישראל לעם ישראל. זאת ארץ בדיוק שמתאימה לנו. עכשיו ותיקון פסוק ט"ז, ותיקון כל מלאכת שלמה עד היום, מוסד בית השם ועד כלותו, שלם בית אדוני. כל מה שעשה שלמה התברך, כל מה שהוא עשה מיד השתכלל. באחד הפסוקים מופיע שהוא בעצם בנה במשך 20 שנה. את מה הוא בנה 20 שנה? הוא בנה את הבית שלו, את הארמון שלו במשך 13 שנים, ואת בית המקדש 7 שנים. וחז"ל אומרים שזה לזכותו, הוא הזדרז בבניין בית המקדש יותר מאשר הוא הזדרז בבניין הארמון שלו. הגענו לפרק ט', פסוק א', ומלכת שבא שמעה את שמה שלמה, ותבוא לנסות את שלמה בחידות בירושלים, בחיל כבד מאוד, פרק ט', וגמלים נוסעים בסמים וזהב לרוב אבן יקרה, ותבוא אל שלמה ותדבר עמו את כל אשר היה עם לבבה. ויגד לה שלמה את כל דבריה, ולא נעלם דבר משלמה אשר לא הגיד לה. ותר מלכת שבא את חוכמת שלמה והבית אשר בנה, ומאכל שולחנו, ומושב עבדיו, ומעמד משרתיו, ומלבושיהם, ומשקיו ומלבושיהם, ועלייתו אשר יעלה בית אדוני, ולא היה עוד ברוח. יש פה משהו לא ברור. היא רואה הרבה דברים שמעידים על חוכמת שלמה. הייתה מורתנו לשלמה מירית, אולי ראתה את ענייני כשרות במאכלים, אולי ראתה את מלבושיהם, הלכות שעטנז, איזה סוג של המשרתים, של כל מי שנמצא בבית המלך. ומשקב
שהייתה יודעת מה שקשור ביהודים, היא צריכה את כל האפשרויות.
רגע, עכשיו אנחנו נענה על השאלה שלך שהיא חשובה מאוד מאוד. סליחה, ומשקב ומלבושיהם, היא רואה אפילו בסדרה האוכל, אומר הרלבג שהיא רואה שהיה אוכל עם בריאות, המזון והמשקה היה על פי הסדר של הבריאות התקינה.
אנחנו רואים יום יום.
והנה, אבל היא רואה משהו, אבל היא רואה משהו שזהו, היא נפעמת, היא לא יכולה יותר לדבר. מה היא רואה? שהיא כל כך נפעמת. ועולתו אשר יעלה בית השם, ולא היה עוד ברוח. רש"י אומר על הפסוק הזה שהיא ראתה עלייה, היא ראתה ואת עולתו אשר יעלה בית השם דרך מבוא שהביא מביתו לבית המקדש שהיה עולה בו לבית השם. היא רואה משהו מדהים, היא רואה גשר שמגיע מבית המלך אל בית המקדש.
זה לא
והיא אומרת
שלנו,
רגע,
זה לא היהודים.
רגע, היא אומרת כזה דבר: להיות אנשים צדיקים, ישרים, קדושים, תאורים, יש כאלה גם בין אומות העולם, לא הרבה, אבל יש. אבל עם שלם שהוא לומד את חידת החיים שלו מבית השם, הוא יונק את הממלכתיות שלו, זה לא הייתה ביותר רוח. זאת אומרת, העם הזה, כל הממלכה שלו, כל חיי חול, הם יונקים מהקודש. את זה היא כבר לא יכלה לומר מילה.
הקודש לא ניתן לכל אדם.
ובאמת אומרים חז"ל,
לא
אומרים חז"ל, אומרים חז"ל, כל האומר מלכת שבא אינו אלא טועה. מלכות שבא. היא באה לראות איך יכולה להיות ממלכה שלמה, עם שלם, שחי את החיים שלו ביושר, צד, בתארה, בצדקות, באצילות. איך יכול להיות כזה דבר? בפוליטיקה מסביבנו זה לא נראה.
הוא יהודי בעצמו.
יבוא יום וכל אומות עולם יבואו אלינו, כמו שהיה אז, כמו שמלכת שבא הגיעה, הלכה 3 שנים, זאת הייתה דרך, לא היו מטוסים. היא הגיעה אחרי 3 שנים כדי לברר את הנקודה הזאת, זה אפשרי או לא? לראתה זה אפשרי.
אבל למה מצוין כאן שלא היה דבר שהוא לא אמר לה? כאילו מה, אתה לא משאיר משהו, אתה צריך לספר את כל היהדות, את כל הדבר.
אז מזכיר את חזקיה המלך. שלמה לא נענש כמו שחזקיה נענש.
שלמה הוא רצה, הוא הביא לה כנראה.
זה היה בסדר כאילו שהוא סיפר לה...
די כי המגמה של המלך הגוי שונה אחרת. מלכת שבא באה באמת, שמעה את שם השלמה ובאה לימוד. ושם אני זוכרת איזה מלך זה היה, זה לא היה מתוך רצון להכיר...
שמה, כדי לקנטר כאילו?
כיוון שהיה כל כך חכם שלמה, וכיוון שהמדרש
כמו חזקיה ואומנם זה של המקדש, לבין אם אתה מראה חוכמות, שלמה דיבר על רבדים אחרים יותר.
אבל יכול להיות קשור גם
לא, אני רואה שבפרש
מי הייתה מלכת שבא ומה היו הרצונות.
עצם זה
שהמקרה בגלל מישהו אחר, אלא בגלל מה שהוא עושה.
אנחנו עם שהוא יהודי, אנחנו לא אף פעם לא ביקשנו להיות בקשר עם גויים.
עובדה, עובדה שבאים, עולים לרגל, היא עלתה לרגל, היא עלתה לרגל.
מי עלתה לרגל?
מלכת שבא. יכול להיות
שהיא לא יהודיה, זה מעניין אותי שהיא עלתה לרגל?
זה מאוד מעניין אותנו. אומות העולם מאוד מעניינות אותנו. אני אומר לך למה. מפני שאם ריבונו של עולם היה רוצה שיהיה רק עם יהודי, היה יכול לברוא עם יהודי. למה הוא צריך לברוא גויים? הוא ברא גויים מפני שהוא רצה שיהיה סוג של השפעה.
זה כנראה המקור לכך שהיא באה ושאלה אותו חידות. היא רצתה לבדוק את חוכמתו, ויש מקור, יש לנו מקורות. היא שאלה אותו חידות שונות והוא ענה לה.
היא ידעה
מלכת שבא את שלמה. כן, נראה
מלכת שבא בטח עיפו אותה מיד
מארץ
ישראל.
אני קוראת את זה אחר,
היא לא נכנסת בכלל למסגרת הזאת של ארץ ישראל.
כתוב בידד,
אנחנו לא פוליטיקה,
בידד לשלמה את כל זורע ולא נעלם לשלמה אשר לא הגיד לה. מה זאת אומרת? היא באה אליו והוא קרא אותה, הוא ראה מה היא רוצה לשמוע, זה הוא שולף פה את כל. הוא להגיד, הוא אמר, אני אגיד לה את כל מה שהיא רוצה לשמוע, ולא נעלם דבר ממנו, משלמה, אשר לא יגיד לה. כלומר, הוא ענה על כל מה שהיא ציפתה לשמוע ממנו.
הוא קיבל על עצמו.
לא שהוא בא ופתח את הכל, הוא קרא אותה, ואז הוא ראה מה היא רוצה לשמוע, ואז הוא אמר לה את מה שהיא רוצה לשמוע. ככה אני קוראת את זה.
זה יכול מאוד להיות.
מאוד מעצים ומעצים. אז פעם הלכתי לשאול שאלה את הרב מרדכי אליהו, אז הוא אומר לי, את רוצה...
מה הייתה השאלה?
לא משנה. את רוצה עצה טובה או את רוצה שיהיה טוב? אז אני בלבדתי, זה... עצה טובה. אז הוא אומר לי עצה טובה, מה שיהיה טוב הוא לא אמר לי.
אז פה אני אומרת, שלמה היה חכם מכל אדם. אז הוא פשוט, הוא שתיעדה לקרוא
אותה,
הוא נתן לה את הציפתה. זה לא שהוא בא, כי כתוב פה בפירוש, לא נעלם דבר משלמה אשר לא יגיד לה. זה לא שנעלם דבר ממנה, שהוא פתח את עצמו ואמר הכל. לא נעלם ממנה, הוא היה...
הוא הקשיב לטוב,
הוא היה בעל השליטה בשיחה.
אבל לנו זה לא ברכה, כי הוא גוי ואנחנו יהודים.
היא גויה.
בשביל זה אנחנו לא צריכים להגיד עליו דבר טוב, אנחנו שותקים, בינתיים אנחנו רק שותקים, אבל יבוא יום שהיהודים ייקחו את כל הגויים האלה ויגידו להם, אתם יותר לא דורכים במעוזת, זה ארץ ישראל.
אבל מה, אנחנו נתווכח לשלמה פעם בשנה?
יש גם נתווכח גם אם זה שלמה הנסיכים, אם זה כזה.
תראו, עצם זה, זו שאלה מאוד חשובה, אבל עצם זה הכתוב, הוא מכוון אותנו, וחז"ל נותנים, שופכים אור. עצם זה שאין פה ביקורת, אין פה ביקורת, רואים את זה כמשהו של שיא. אז חז"ל רוצים להדגיש לנו שבאה מלכות שלמה, בעצם היא באה כנציגה לבטא את המלכויות בעולם. זו תקופה של שיא שעזרא הסופר מציין וחוזר ומציין, ותכף נראה שיהיו דברים שעזרא בוחר לא לכתוב אותם, מפני שהוא רוצה לעודד אותנו ולהראות לנו את המגמה, את האידאה.
מה זה המגמה?
אז עכשיו, המגמה היא שיהיה טוב לנו. יהיה לעם ישראל טוב.
גם יהודים?
אנחנו לא נהיה גויים, אנחנו נמשיך להיות עם השם, אבל אנחנו נשפיע. אנחנו נדבר על הסוגיה הזאת, לאט לאט זה יתברר בעזרת השם, אבל זו נקודה מאוד חשובה. עכשיו אנחנו ממשיכות הלאה. אנחנו ממשיכות, ותאמר אל המלך, מת הדבר ששמעתי בארצי על דבריך ועל חוכמתך, ולא האמנתי לדבריהם עד אשר באתי ותראינה עיניי, והנה לא הוגד לי חצי מרבית חוכמתך, יספת על השמוע אשר שמעתי. נשאל אתכם חידה אחת שישאלה אותו, נראה אם אתן יודעות את התשובה. רגע, איזה מקום לא ראה את השמש אלא יום אחד בלבד?
הכותל הצפוני?
לא, תשובה פעם ראשונה.
מה זה משנה גם?
קודשי הקודשים?
לא. מה זה משנה? קודש הקודשים
או לא? איזה מקום לא ראה את אור השמש, אלא יום אחד בלבד?
שאלה אותו את זה?
כן.
חז"ל מספרים?
כן.
מה זה איזה?
הקרקע של ים סוף. רק שים סוף נבקע באותו יום ראה את אור, את אור השמש. עכשיו תבין כל מה, היא הייתה חכמה מאוד, ואני לא זוכרת איפה, אני לא זוכרת איפה קראתי את זה, אבל כל מה שמלכת שבא שואלת, היא שואלת את חידת החיים. היא לא באה סתם לשאול סתם שאלות של חידוד, את חידת החיים. אני בלי נדר אחפש לשמוע אם יש פירוש על למה היא שואלת את החידה הזאת בין החידות. את יתר החידות אתן ודאי מכירות, בין הבנים לבין הבנות, ועם הדבורה, ועם הפרחים האמיתיים. איזה פרח הוא אמיתי בין כל אלפי הפרחים המזויפים. על הכל. על הכל הוא ידע. עכשיו, אנחנו צריכים להבין ששלמה הוא איזשהו שיא, כמו שהרבנית יעל אומרת. זה שיא שאנחנו מתרפקים עליו. אנחנו נגיע אל השיאים האלה מחדש, אבל אנחנו נלמד גם מהטעויות בעזרת השם. אשרי אנשיך, פסוק ז', ואשרי עבדיך אלה עומדים לפניך תמיד ושומעים את חוכמתך. יהי השם אלוקיך ברוך אשר חפץ בך לתתך על כיסו למלך, להשם אלוקיך, באהבת אלוקיך את ישראל להעמידו לעולם, ויתנך עליהם לעשות משפט וצדקה. אין כזה דבר. משפט שהוא משפט השם, משפט אלוקי בארץ. ותיתן למלך 120 כיכר זהב ובשמים לרוב מאוד ואבן יקרה, ולא היה כבושם ההוא אשר נתנה מלכת שבא למלך שלמה. טוב, יש עושר גדול שמתווסף למלכות, והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה מלבד אשר הביאה אל המלך, ותהפוך ותלך לארצה היא בעבדיה. עכשיו תראו, חז"ל אומרים משהו קטן שנדע, הוא נתן לה, הוא נשא אותה לאישה ונולד מהקשר שלהם, נולדה בת.
הם אומרים שהיילה סילסי, היילה סילסי של חבש, שהוא מזרע שלמה. כן.
וואו וואו וואו. אבל מהצאצאים של הבת הזאת נולד נבוכדנצר.
באמת?
אז אנחנו לא, אנחנו
חסד לאומי,
רואים מצד אחד, אנחנו רואים שהיא רוצה, היא מבקשת, אבל הגויים עדיין הם צריכים לעבור את התיקון קודם, דרך שאנחנו נעבור את התיקון.
למה?
כדי שהעולם הזה יתקיים. כמו שאברהם אבינו
ביקש.
אבל השם רצה שהם יהיו
גויים.
השם רצה שיהיו גויים. למה? הוא רוצה שיהיו בריאה מבחן.
הוא רוצה שיהיו גויים. זה נראה לי.
נכון, נכון, נכון. טוב, אנחנו בפסוק י"ז, ויעס המלך כיסא שן גדול ויצפהו זהב טהור. יש פה סיפור מופלא על כיסא, שדרך אגב חז"ל אומרים שכל מלכי אומות העולם חמדו את הכיסא הזה. זה היה מלך מופלא, אתם בטח מכירות את הסיפור על גם בשושן, אבל יש גם אצל אחד מגדולי ישראל, רבי איך קראו לו? שהוא ממגנצה.
אמנון.
רבי, לא, היה מישהו אחר. סליחה. אבל שהוא היה אצל איזה מלך בזיל, והמלך הזה מאוד שמח שהוא ריפא את הבת שלו, ואז הוא ביקש ממנו, הוא יודע לבנות את הכיסא של שלמה. והוא בחוכמתו כרבה, איך קראו לו? שהוא היה לו חרם דרבנו גרשום, רבנו גרשום מאור הגולה. הנה, ברוך השם. אז הוא היסס אם לומר, אבל לא, אז הוא אמר למלך, אני יודע, אבל אני מבקש לו לבנות. כי צריך הרבה חומרי גלם יקרים, ואחר כך, כיוון שיהיו הרבה מאוד פועלים, הם מן הסתם ייקחו אל כיסם חלק מהמתכות היקרות האלה. אז אמר לו המלך, אבל אתה כל כך נאמן עליי, ודאי שאני אשמור עליך, לא יקרה כזה דבר, בבקשה תבנה לי את הכיסא. ורבנו גרשו מאור הגולה בנה את הכיסא הזה בכסף, כי הזהב זה היה מאוד מאוד יקר. היו שם 12 עריות. אומרים למה 12 עריות? קודם כל הסמל של יהודה זה אריה, גור אריה יהודה. אחר כך, מפני שעברו 12 דורות מיהודה ועד שלמה המלך. והסיבה השלישית, לרמז על 12 שבטי ישראל. וסופו של דבר באמת אחד היועצים של המלך, כמובן שיש את היועץ שהוא לא אהב את עם ישראל, והוא אמר למלך, תראה אתה כל כך מתפאר בכיסא הזה, אבל כנראה שהוא גזל ממך, תבדוק, תשקול את הכיסא. ודרך אישה, התעולו שתי נשים, אישה אחת דבורה שהייתה אישה נאמנה ואישה אחרת שהוא לקח אותה מפני שהאישה לא היו לה ילדים מעל 10 שנים, אז היא אמרה לו תיקח עוד אישה כדי שיבלדו לך ילדים. והאישה הזו גילתה את הסוד שהיא שמעה מבעלה איך שוקלים את הכיסא, והמלך שקל בעזרת הגילוי הזה, זה הכל כזאת חוכמה, ובאמת ראה שנחסר מהמשקל שהוא נתן לעושה המלאכה, שמו אותו במגדל הרעב. אתם תקראו את הסיפור, זה מאוד מאוד יפה, הרב לימן מומלץ. הסדרה של הסיפורים המקוריים של הרב לימן, אני לא יודעת למי יש כאלה, אבל זה פשוט מתוק מדבש. בקיצור, בסופו של דבר אחת מהתקנות, אחת מה שתיקן רבנו גרשו מהגולה, זה לא לשאת שתי נשים בעקבות מה שהוא חווה בחייו הוא. אבל הכיסא הזה זה הכיסא מופלא. פסוק כ"ב, ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לאושר וחוכמה, וכל מלכי הארץ מבקשים את פני שלמה לשמוע את חוכמתו אשר נתן האלוקים בלבו, ומביאים איש מנחתו כלי חסף וכלי זהב וסלמות, נשק ובסמים, סוסים, פרדים, דבר שנה בשנה. יש עושר אדיר שיש עכשיו לשלמה המלך. והיא פסוק חפבה, והיא מושל בכל המלכים מן הנהר ועד ארץ פלישתים ועד גבול מצרים. מלכות רחבה מאוד. פסוק חפתת, ושאר דברי שלמה. הראשונים והאחרונים הלא הם כתובים על דברי נתן הנביא ועל נבואת אחיה של עוני ובחזות יעדו החוזה על ירובעם בן נבט. אנחנו בעצם עוד מעט נפרדים משלמה, 3 פרקים עד שאנחנו נפרדים מתקופה נישאה מאוד. ואנחנו רואים פה שהיו נביאים, והנביאים האלה הם כתבו את דברי הימים, ומגילות האלה חלקם הגיעו לפני עזרא הסופר, ועל פי הנביאות האלה הוא כותב את ספר דברי הימים. ובחזות יעדו החוזה על ירובעם בן נבט, וימלוך שלמה בירושלים על כל ישראל 40 שנה.
כמו דוד, כמו דוד.
כן, כן, רק שהוא התחיל את המלוכה בגיל 12, ואז הוא מלך, הוא נפטר בגיל 52, שלמה ודוד בגיל 70.
זה הסיבה שהוא גמר את המלוכה שלו?
סליחה? הוא נפטר? מה?
הוא נפטר כנראה.
כן, כן. לא, הוא נתן לו את...
לא, הוא לא נפטר כל כך צעיר, חסיד, 52. אבל כאילו הוא
בעצם סיים את המלוכה בגלל שהוא נפטר. נכון, נכון. וישכב שלמה עם אבותיו ויקברו בעיר דוד אבי, וימלוך רחבעם בנו תחתיו. אנחנו נקפוץ. פרק יוד. דרך אגב, זה מופיע פה כדי שאנחנו נחדד את הדברים. פ- פרק י' וילך רחבעם שכמה כשכם באו כל ישראל להמליך אותו ויהי כשמו ירובעם בנבט והוא במצרים אשר ברח מפני שלמה המלך וישב ירובעם ממצרים מולך הבן של שלמה קוראים לו רחבעם עכשיו רחבעם עושה תכף נראה שלוש טעויות עם מלכותו למרות שהוא מלך מאוד חכם שזה נראה בפרק הבא הטעות הראשונה אנחנו רואים שהוא מגיע לשכם והוא קיבהו כל ישראל להמליך אותו מה הטעות? מלך בן מלך לא צריך לעבור המלכה הוא ממשיך אחרי אביו טעות ראשונה ויהי כשמו ירובעם בנבט מצרים אשר ברח משלמה המלך וישב ירובעם ממצרים וישלחו ויקראו לו ויבוא ירובעם וכל ישראל וידברו לרחבעם לאמור אביך הקשה את עולנו ואתה הקל מעבודת אביך הקשה ומעולו הכבד אשר נתן אלינו ונעבדך ויאמר אליהם עוד שלושת ימים ושובו אליי וילך העם מלך צריך להיות מאוד בהיר אל תחשוב שלושה ימים תענה כן או לא, טעות שנייה. ויאמר עליהם, עוד שלושת ימים ושובו אליי וילך העם. ויבאס המלך רחבעם את הזקנים אשר היו עומדים לפני שלמה אביו, ביותו חי לאמור, איך אתם נועצים להשיב לעם הזה דבר? הם אומרים, תקל קצת מהעול. אנחנו עבדנו מאוד מאוד קשה בזמן בניין בית המקדש, בזמן ביסוס המלכות של אבא שלך. וידברו אליו לאמור אם תהיה טוב לעם הזה ורציתם ודיברת עליהם דברים טובים והיו לך עבדים כל הימים ויעזוב את הצעת הזקנים אשר יעצו ויבאץ את הילדים אשר גדלו איתו עומדים לפניו טעות שלישית אומרים חזל כשזקנים אומרים לך סתור סתור כי סתירת זקנים בניין כשאומרים לך צעירים בני אל תבנה כי בניין צעירים סתירה החכמים הם רואים לא רק את העכשיו את הכאן ואת העכשיו הם רואים עוד הרבה צעדים קדימה מה יוולד מהמהלך הזה זה מופיע דרך אגב גם בכוונת החסידות במסילת ישרים לפעמים יש מעשה שנראה לא תקין, אבל אם הכוונה היא שמהדרך שהדבר הזה מתגלגל יצא טוב, צריך לעשות אותו. כך הייתה מסבירה לנו מורתנו עליה השלום. ויבאץ את הילדים אשר גדלו איתו, עומדים לפניו, ואומר עליהם, מה אתם נועצים? ונשיב דבר את העם הזה אשר דיברו אליי למור, הקל מן העול אשר נתן אביך עלינו. וידברו איתו הילדים אשר גדלו איתו לאמור, כה תאמר לעם אשר דיברו אליך לאמור, אביך הכביד את עולנו ואתה הקל מעלינו, כה תאמר עליהם, קוטני אהבה ממותני אבי. בתוך הטעות הזאת שהוא פונה לצעירים יש עוד טעות, הוא לא מדבר בכבוד על אבא שלו. אבא שלו, המלך החכם באדם, המלך הצדיק, אתה אומר, קוטנך אהבה יותר מכל המותניים של האבא, ככה לא ראוי.
אני אמר את זה,
אבל. רחבעם. ואתה, אבי אמיס עליכם עול כבד, ואני אוסיף על כולכם, אבי אסר אתכם בשוטים ואני בעקרבים. עקרבים זה קוצים. ויבוא ירובעם וכל העם אל רחבעם ביום השלישי, חיכו שלושה ימים, כאשר דיבר המלך לאמור, שוב אולי ביום השלישי, וינם המלך קשה, ויעזוב המלך רחבעם את עצת הזקנים, וידבר עליהם כעצת הילדים לאמור, אכביד את עולכם, ואני אוסיף עליו, אבי אסר אתכם בשוטים, ואני בעקרבים. ולא שמע המלך אל העם, כי הייתה נסיבה מעם האלוקים למענקים אדוני את דברו, אשר דיבר ביד אחיהו השילוני אל ירובעם בן נבט. עכשיו אנחנו מגלים את הרובד הפנימי של המערכה. בעצם על פניו נראה שיש לנו פה שלוש עצות של טעויות מדיניות איך מדברים איך כשעומד להתפרץ מרד מה עושים עם זה אז התהיו שלוש טעויות אבל הסיבה הפנימית הייתה שכששלמה המלך בספר מלכים אנחנו מוצאים מלכים א' פרק י' א', כששלמה המלך לא שומע בכל השם, בזה שהוא נוסע הרבה נשים וצריך לברר מה אומר הרמב״ם שמה שאתומר הוא הרבה נשים, והוא גם לא הלך בדרכי השם מהצד הזה שהוא הרבה סוסים, והוא גם הנשים שלו היטו את לבבו, מפני שכל אישה המשיכה לעבוד בעצם את העבודה הזרה שלה. ומשהו, יש פירוש נפלא של הרב קוק זצ"ל, שהוא רצה להבין את החוכמה שמסתתרת מאחורי העבודה זרה, כי אנחנו לא יודעים שאין שקר בלא אמת, והוא רצה להבין את המציאות ביסודות שלה. אבל פה הייתה מכשלה. עכשיו, מפני שכך היו הנסיבות, אחרי שאנחנו קראנו על בית השם, אחרי שקראנו על שלמה בדברי הימים, אז חסר לנו הפרק הזה ממלכים, כל הסיפור, מה קרה לפני מותו, שנשב איתו את לבבו. למה? למה זה לא מופיע? והנה ממשיך ומפרט לנו, מחזיר אותנו הפסוק הזה, ולא שמע המלך על העם, כי הייתה נסיבה מהלוקים למענקים השם את דברו אשר דיבר ביד אחיהו השילוני לירובם בנבט. הוא מחזיר אותנו למלכים. תראו, במלכים יש את הצד זה, אבל אני עזרא הסופר, אני רוצה לרומם אתכם. מלכות דוד ומלכות שלמה היו השיא של עם ישראל, ואני רוצה להחזיר אתכם אל נקודת השיא, שזאת המגמה שלנו, עבודת השם כעם. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אבל אני לא מחזיר את הפסוק הזה מדברי הימים, יכולתי לדלג עליו, והם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה, נכון? לא, אני לא מדלג עליו. תבדקו במלכים, יש גם את הצד הזה. אנחנו נחזור, אומר עזרא הסופר, אנחנו נחזור לתקופת שלמה המלך בעזרת השם, אבל אנחנו נלמד מהטעויות שהיו אז. אנחנו נתרומם לגבעים אחרים בעזרת השם כמלכות. ודרך אגב, יש השואלים, רגע, אבל בית המקדש הראשון, השני נחרב, ואם עכשיו מסובך, אם נבנה את בית המקדש, מה יקרה? יש עת לגאולה. זהו. אומר, עת לגאולה. זאת אומרת, אחרי שהגאולה הזאת, ואומרים חז"ל, מכמה כיוונים אנחנו למדים, גם מתוכנית הגאולה בתורה, בנביאים ובכתובים, שהגאולה מתרחשת בדיוק באותו סדר, מבניין החומר עד קבלת תורה ומצוות כעם, כעם, כל יחיד וכעם. ואז אז אם כך, אנחנו בעת מאוד מיוחדת. אנחנו עוברות מהר מהר לפרק י' א'. ויבוא רחבעם מירושלים והקל את בית יהודה ובנימין 180 אלף בחור, עושה מלחמה להילחם עם ישראל, להשיב את הממלכה לרחבעם. מה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא יודע שעכשיו פורץ מרד, הוא רוצה לעצור את המרד הזה.
מלחמת אחים.
מלחמת, מפני שעכשיו 10 שבטים הולכים אחרי ירובעם בן נבט, ובאמת אנחנו באמת את הפסוק הזה לא קראנו, עצוב. וישלח המלך רחבעם את הדורם אשר על המס, הוא רוצה את המיסים לאסוף בפרק הקודם בפסוק י"ח. וירגמו בו בני ישראל אבן וימות, והמלך רחבעם מתאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלים, ויפשעו ישראל בבית דוד עד היום הזה. מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מאוד. יש נוצר השליח של רחבעם שעל המיסים, הוא רוצה לעשות, העם רוגם אותו, ואז מתבסס המרד בעצם, והוא רוצה להפסיק את הזה. ואז הוא הוסיף אנשים, הרבה מאוד חיילים, 180 אלף בחור, עושה מלחמה, נורא נורא נורא. ואז
ירובעם,
ואז
בן, שמי הוא בן של מי?
נבט.
שלמה.
ירובעם בן נבט, רחבעם בן של שלמה. יש לנו עכשיו שני אישים שמתפצלת בעצם מלכות ישראל, מלכות יהודה. משלמה נולד הבן רחבעם. מרחבעם המלוכה תצטמצם לשני שבטים, יהודה ובנימין. ירובעם בן נבט ימלוך על עוד 10 שבטים נותרים.
אבל הוא בן של מישהו שהוא מלך או משהו?
לא, הנה כתוב לך.
הוא אדם גיבור. מה אומרת הרבנית?
הנה, פרק במלכים א', פרק י' א'.
למה שמישהו כזה יוצא פתאום לקינגל?
רגע, רבנית יעל רוצה משהו להקריא לנו.
יש לנו את זה במלכים, פרק י' א', פסוק כ"ו, מלכים א', וירובעם בן נבט אפרתי. שבית אפרים מנצרדה ושם אמו צרועה, אישה אלמנה, עבד לשלמה, וירם יד במלך. וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה, שלמה בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו, והאיש ירובעם גיבור חיל, ויר שלמה את הנער כעושה מלאכה, ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף. הוא ממשפחת יוסף, אפרים, אפרים מנשה, בנים של יוסף, והוא בעצם מורד ברחבעם. עכשיו הוא קיבל נבואה מאחיה השילוני שפגש אותו, והוא בסמלה, הוא חותם את הסמלה ל-12 חלקים, ואומר, הנני קורע את הממלכה מיד שלמה ונתתי לך את 10 שבטים.
זאת אומרת, את הסיפור הזה אנחנו נמצא במלכים.
זה במלכים.
המדינה שלו היא לא פרטית, היא מכוח הנביא.
כן, וזה מה ש... בדיוק. אז יש פה סיפה רוחנית שכשאנחנו נגיד יש לנו תעודת ביטוח, התעודה הזאת לא קיימת. אנחנו לא יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים, והשם כאילו... דברים לא היו מעולם.
פרק מלכים א', פרק י' א', פסוק כ"ט
והלאה.
מפני שעל פניו באמת במעשים שלו, מה נאמר כאן בכתוב בדברי הימים, יש לו עליו ישראל. יש פה את המציאות של לרדות בעם את המלך שלא יכול להמשיך לשלוט על כל העם. אנחנו לא רוצים כזה סוג של מלכות. זה על פניו. לא נהגת איתנו נכון. מה אתה ממשיך להעביד אותנו? אבא שלך היה כזה אדם גדול. הוא בנה את כל המלכות. נסענו בעול. התגייסנו. אבל עכשיו המלוכה כבר עומדת קיימת. למה אתה לא יכול קצת להקל עלינו? בוועד הבית אומרים לי, למה אי אפשר להוריד קצת את הוועד בית? הנה כבר הכל בסדר, למה אי אפשר להוריד? אבל אני אומרת להם, אבל הבית הוא לא חדש, הוא לא נהיה יותר חדש עם הזמן. ההוצאות הולכות וגדלות, אבל זה מה שהם אומרים לו.
כן, אז זה אומרים שני שבטים שהולכים עם רחבעם.
לא, 10 שבטים.
לא, 10
שבטים.
לא אלה
שבטים,
אבל כל 10 האחרים באים בשבטים.
עשרה באים ובגלל זה הם הולכים עם ירובעם.
יהודה וישראל.
עכשיו תראו, זה הרגע של המתח.
יהודה ובנימין.
ועכשיו מה יהיה? אנחנו באמת לפני כפסע ממלחמת אחים, ואז מגיע נביא. הנביא הזה לא מופיע לנו בין 48 הנביאים שאנחנו בתרי עשר או בנביאים שאנחנו. ויהי דבר אדוני שמעיהו אלוהים לאמור. שמעיהו זה נביא. אנחנו יודעים ש... והוא נשלח אל רחבעם ואומר לו כך, באמור אל רחבעם בן שלמה מלך יהודה ואל כל ישראל ביהודה ובנימין לאמור, כה אמר אדוני, לא תעלו ולא תלחמו עם אחיכם, שובו איש לביתו, כי מאיתי נהיה הדבר הזה. וישמעו דברי אדוני וישובו מלכת אל ירובעם. צריך גדלות עצומה.
מה היה המעמד של ירובעם?
אנחנו מדברים עכשיו על רחבעם. רחבעם שומע את דברי הנביא שאומר לו, לא, זה ממני. ריבונו של עולם אומר לנביא, זה ממני היה. צריך שכרגע תהיה חלוקה. תחזרו ואל תלחמו באחים שלכם. לשני שבטים ולעשרה השבטים
יהודה וישראל.
ליהודה וישראל.
אוי, אבל זה כבר הולך על הכיוון הזה, אז זה אף פעם לא ישתנה. זה יהיה רק תמיד ירידה וירידה בענייני החיים היומיומיים.
אבל אנחנו מתעלים. היו לנו הרבה מאוד תקופות לא פשוטות, למשל על טלנה. השם הצמיח לנו מנהיגים. דרך אגב, גם דוד בן גוריון הוא לא בא לבד, הוא היה, האומה הישראלית קמה והכריזה, אנחנו מכריזים בזאת, זה לא הוא, מכוח האומה. גם בזמן לפני קום המדינה היה לנו סיפור לא פשוט בכלל עם אלטלנה. זה היה ערב הקמת מדינת ישראל, זה נורא. ומנחם בגין אמר, לא תהיה מלחמת אחים, לא תהיה, אונייה עמוסת נשק. עברנו פרשיות, אבל השם נותן לנו מנהיגים שזוקפים את הקומה, לא תהיה מלחמת אחים. הזיכרון ההיסטורי הוא חי. אנחנו הולכים לקראת אחדות, נכון, זה מסובך, אבל אנחנו במצב אחר.
אבל האחדות הזאת נפתחת ונעלמת כל כך מהר, שבסופו של דבר היה לנו לגמרי לגמרי, לא הסתכלנו על הדרך הנכונה. ולכן נשארנו עד היום במצב כזה שאנחנו לא יודעים לאן אנחנו בדיוק פונים, אם פונים לכאן או לשם או לא יודעת למה.
באמת היה מישהו בשיעור שהרבנית חנה לימדה, זה היה משהו אדיר. היא התחילה ללמד בימי שישי. אמרה, מה אני אעשה לטובת זה שיהודים עכשיו מגיעים מרוסיה? זהו, נגמר הזמן, המשך יבוא.
המשך סיפור, רק קראת את זה.
המשך סיפור. שלום. אז רק את הסיפור הזה, דקה, דקה.
מה שבא לכם.
תודה.
בואי רגע להגיד לך שלום. גגעתי אלייך.
וואי, הפסקנו באמצע פרק טוב.
מה היא אמרה עם יהדות רוסיה?
אז היא אמרה ככה, כל אחד ייתן משהו. מי שיש לו בית גדול יכול לתת לאחים שלנו שעכשיו מגיעים מרוסיה, אתם זוכרות, גורבצ'וב ירד ממסך הברזל, ייתן לו חדר בבית, כל אחד ייתן משהו. מי שיודע ללמד יכול ללמד תורה. ועם כל השבוע המוס שלה, שהיום בימי שישי היא הייתה בבית, מכינה את השבת, הרבנית חנתאו, להשלום, בימי שישי התחילה ללמד עולים מרוסיה, פרשת שבוע.
ברוסית?
עכשיו, לא,
מי?
היא לימדה בעברית, אביטל תרגמה, ולין לי פה לא הבינה למה, היא לקחה קלטות ושמה בטייפ. לא הבינה למה, מי צריך, מה צריך. והשיעור הראשון הם הציעו שמשפחות עולים יגיעו לשיעור, כי הם מחלקים עופות, מצאו איזה תורם, יחלקו עופות לכבוד שבת. הגיעו השיעור הראשון היה רק עם אישה אחת בארבע עיניים, לא בארבע עיניים, בשלוש עיניים. למה? כי האישה הזאת הייתה רק עם עין אחת. והרבנית חנה לימדה אותה בגובה, כמו שהיא הייתה מלמדת בגובה את האישה הזאת. ישבה מולה ולימדה בגובה. ואחרי 15 שנים, השיעור הזה מנה כ-250 אנשים, חלקם הגדול שמרו כבר תורה ומצוות. באחד השיעורים הסבירה איך קושרים את הציצית, והכל היה בגובה כזה. ולמה סיפרנו את זה? אז הרבנית חנה אמרה, אם אני, אחד העולים שאל אותה, לא, הכל מסובך, שום דבר לא יצא מזה. זה אמרה לו, אם אני, שאני הגעתי לארץ, היא עוד מוצל מאש, ילדה בת שש עם אח קטן בן ארבע, אבא נהרג במגמר את צעדת המוות, ואז אחד הגרמנים הרג אותו. והאימא הייתה מאוד חולה, אז היא לא יכלה, חברות עטפו אותה, היא הייתה בלא הכרה, לא יכלה בכלל לענות, הייתה מאוד חולה, והחברות שלה חתמו שהילדים יעלו לארץ באונייה, ואז ירד מסך הברזל והאמא ראה